סוכה, דף י"ג, מתחילים בעזרת השם, דף י"ב עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים אמר רב יהודה, מתוך אלפי סוגי הצמחים בעולם צריך לבחור את הסכך כדי לסכך בו את הסוכה. זה לא כל כך פשוט, לא כל צמח מתאים בשביל לעשות בו סכך. נכון שדבר שצומח, זה לבד כבר אומר שהוא אמור להיות ראוי להיות סכך, הוא לא כלי, הוא לא אוכל, אז לכן הוא גם לא מקבל תומה, אם דבר תמה יגע בו, לא מתמה אותו. והוא עומד בשני התנאים, כל צמח כמעט בעולם עומד בשני התנאים האלה. הוא גם צומח והוא גם לא מקבל תומה. אבל עדיין יש עוד נקודות שצריך לשים לב אליהם, כשבאים לבחור סכך כדי לסכך בו את הסוכה שלנו. בא רב יהודה ואומר, אמר רב יהודה, אני שושי, זה סוג של צמח, רש"י אומר שבלעז זה פליה, כשיש את התרגום של הלועזי רש"י, הוא אומר שצריך לגרוס פלזה, שזה סוג של שרח, זה שיח שרק בלי פרחים. האם אפשר להשתמש עם השיח הזה? ושבצרי, מה זה שבצרי? אז רש"י מביא שבלעז זה ארניזה, כשבודקים צרפתית עתיקה, מה שרש"י היה משתמש, אז נמצא שזה סוג לענה, לענה. לענה יש בעולם בין 200 ל-400 סוגי לענה, וזה אחד מהסוגים האלה, שבצרפתית עתיקה קראו לזה ארניזה. אומר על זה רב יהודה, על שני הסוגי צמחים האלה, מסכחים בו, אפשר לסכך בהם. מה הסיבה שאפשר לסכך בהם? כי זה לא ראוי למאכל אדם. זה לא, אדם לא אוכל את זה, אז אם כן זה לא מקבל תומה. ולכן זה עומד בשני התנאים של סכך כשר, קודם כל זה צומח, ודבר שני זה לא מקבל תומה. אביי אמר, בשושי, על הסוג צמח הזה אני מסכים איתך. באמת מסכחין. אבל בשבצרי, בצמח שנקרא שבצרי, מה שאומרים שזה סוג של הענה, לא מסכחים. מה הייתה מה? כיוון דסרי ריחיו, נודף מהם ריח חריף. יוצא מזה ריח חריף. ולכן, שביק לו ונפיק. והענה מסכך את הסוכה שלו, בשבצרי, זה ריח חריף, לא נוח להיות בסוכה כזאת, מענם יצא מהסוכה, לכן אי אפשר להשתמש בכזה סכך, צריך שזה סכך שיהיה נוח להיות בסוכה, עם הסכך הזה. לכן אומר אביי, אל תסכך בסכך, שיוצא מנו ריח לא טוב, ריח חריף מדי. זה כמובן שזה לכתחילה, אדם שסיכך כבר בסכך שיש ממנו ריח לא כל כך טוב, אם זה נסבל לריח הזה, אז בדיעבד סוכה כשרה. אבל אם זה ריח ממש בלתי נסבל, אז המשנה ברורה מביא בסימן תף ריש חף תת, סעיף קטן למד חת, שאם זה ריח ממש חריף בצורה שאי אפשר לסבול את הריח הזה, אז הסוכה הזאת פסולה, כי כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים, תשבו כמו שאתם גרים, כי אין תדורו. אדם לא יכול לגור במקום שיש שם ריח בלתי נסבל. אז לכן, במקרה כזה הסוכה תהיה פסולה. עוד סוגים של צמחים. אמר רב חנן בר רבה, קוצים, עני איזמי ואיגי, סוגים של שיחים קוצניים, מסכחים בו, אפשר לסכך בהם. הבעיה אמר תלוי, באיזמי, בסוג קוצים שנקרא איזמי, מסכחין, באיגי לא מסכחינה. מה ההבדל? מה הסיבה שיש קוצים מסוימים שאסור לסכך בהם? מה הייתה מה? כי זה סוג של קוצים שכשהם מתייבשים נושרים מהם הקוצים, העלים. כיוון דנטרי תרפיו, העלים שלהם נושרים. מה? בן אדם לא יכול לשבת בסוכה כשכל שני נושרים לו מהסכך עלים. שביק לו ונפיק, הוא יעזוב את הסוכה ויצא החוצה. אבל ביזמי, שזה סוג של קוצים שלא נשאר מהם, אז זה מותר. למדנו בדף י"ב שאסור לעשות סכך חבילות של ענפים. חבילי קש, חבילי עצים, חבילי זרדים, אין מסככים בהם. למה? כי יכול להיות שבן אדם עושה את הדבר, לוקח חבילות כאלה בשביל לשים אותם במחסן. ואז יבוא בן אדם ויעשה חבילות כאלה על מעל הגג, כאילו עם זה הוא יעשה את הגג, והוא לא שם את החבילות האלה לשם סכך, אלא הוא שם את זה סתם בשביל להחסן את הענפים בצורה כזאת. עכשיו הגיע חג הסוכות, הוא יוצא לשבת מתחת לענפים האלה, ולצאת בזה ידי חובת סוכה, אבל אתה, הוא הרי לא שם את הענפים האלה לשם סוכה, הוא לא שם את הענפים האלה לשם צל, הוא שם אותם שם להיחסון. ככה היה הדרך להחסן את הענפים, ששמים אותם חבילות חבילות על הגג שם, במקום כזה שהוא כמו סוכה כזאת, אבל לא עשו אותו לשם סוכה, לא עשו אותו גם לשם סיכוך, אלא לשם איחסון בצורה כזאת, עוצר, ולכן זה סוכה פסולה. בשביל זה לא מסככים בחבילות קשורים, בענפים קשורים. אבל מתי אני אומר שזה נקרא אגודה קשורה? דווקא כשנוקח כמה חלקים, כמה ענפים, וקושר אותם יחד. אבל כשלוקח ענף אחד, וקושר אותו, זה לא נקרא אגודה, זה לא נקרא קשירה. וכן, כשיש לי למשל צמחים כאלה, שיוצאים מהם ענפים, אז זה נראה כאילו ענפים קשורים, למה? כי הם יוצאים מאותו שורש. ויוצא משורש אחד הרבה ענפים, זה נראה כאילו ענפים האלה אגודים יחד. הייתי אומר שיהיה אסור לסכך בשורש עם הענפים האלה, כמו שאסור לסכך בחבילות של ענפים. אכן אמר רב גידל, אמר בשם רב, שזה שונה. היי אפקותא דדקלה, הגזע עץ הדקל, למטה יוצאים ממנו ענפים כאלה, חבילות של ענפים. הרבה פעמים יכול לצאת דבר כזה. בכל זאת, מסכחים בו. אפשר לחתוך כזה מין קבוצה של ענפים אגודים יחד, כשהם צמחו ביחד, אתה חותך אותם ככה יחד אגודה שלמה, ומסכך בהם. ואף על גב דאגידי, אפילו שהענפים מחוברים לגזע של העץ, זה לא נחשב כמו חבילי עצים, ומותר לסכך בהם. כי הם גדלים בצורה כזאת, זה לא שהם היו נפרדים וקשרו אותם ואגדו אותם יחד. אגד בידי שמיים, לא שמי אגד. אם הם אגודים, ככה הם צמחו, ככה הקדוש ברוך הוא הצמיח אותם, זה לא נקרא שאגדו אותם ביחד. ואף על גב דאדר אגיד לו. אפילו אם עכשיו הוא הולך וקושר את הצד השני של הענפים, יש את הענפים שיוצאים משורש אחד, יוצאים כל מיני ענפים, והלך בצד השני הולך קושר אותם יחד, שיהיה לו יותר נוח לסכך בזה. בכל זאת זה מותר. למה? אגד בחד, לא שמי אגד. דבר יחיד, כשאתה קושר אותו עם עצמו, זה לא נקרא שעשית אגודה. אגודה זה כשאתה עושה אגודה של כמה ביחד. כשאתה לוקח את אותה חבילה של ענפים שמחוברים באותו שורש ואוגד אותם, זה חבילה אחת, זה לא נקרא שאתה עשית פה אגודה חדשה. בדומה לזה, אמר רב חיסדה, אמר בשם רבינה בר שילה, כמו לגבי ענפים של דקל, אותו דבר עני דוק רי דקני, אותם קנים שיוצאים מהם קנים בודדים. יש את השורש של הקנה, וממנו יוצאים קנים בודדים. הם מחוברים בעצם, אבל ככה הם גדלו, ככה הם צמחו. מסככים בהם, מותר לסכך בהם. זה לא נקרא שאתה מסכך בחבילי עצים. ואף אגב דאגידנינו, אפילו שהם אגודים יחד, זה מותר, כי אגד בידי שמיים, לא שמי אגד. אם הם צמחו ככה בידי שמיים, ככה הם גדלו, זה לא נקרא שהם אגודים. ואף על גב דאדר הגידלו, גם אם הוא ילך ויקשור את הצד השני של הענפים, כדי שהם לא יהיו מפוזרים ככה, לכל הכיוונים, צריך להגוד אותם גם בצד השני, זה עדיין לא נקרא אגודה. למה? אגד בחד, לא שמי אגד. דבר יחיד שאתה הוגד אותו בפני עצמו, זה לא נקרא אגודה. אגודה זה כמה דברים בודדים שאתה הוגד אותם יחד. תעניין המייחי, כך גם הברייתא אומרת. קנים ודוקרנים מסככים בהם. מה מנסה להבין? מה פרוש? קנים מסככים בהם? פשיטה שמסככים בהם. זה שכח רגיל. אימא קנים של דוקרנים. גזע קנה שיוצאים ממנו הרבה קנים, אפילו שזה נראה כאילו הוא עוגד את הקנים יחד, מסככים בהם. ורב חסדא הסביר שהסיבה שמסככים בהם כי הם אגודים בידי שמיים. זה לא נקרא אגודה. ואמר רב חסדא, אמר בשם רבינא בר שילא, התורה אומרת, ליל הסדר של חג הפסח, יש מצווה לאכול מרור, ביחד עם הקורבן פסח, על מצות ומרורים יאכלו. מרור, מה עם מרור שיש לו שם נוסף? מרור האגם, זה גם נקרא מרור? אומר רב חסדא בשם רבינא בר שילא, כן, אנה מריר את הדאגמה, המרור של האגם, חזרת של האגם, אדם יוצא במדי חובתו בפסח. אפילו שזה לא נקרא מרור, אלא מרור האגם, מרור האגם גם כן מוגדר כמרור. שואלת הגמרא, מי טבעי? הרי אדם שנטמע, טומאת מת, הוא נטמע מאדם שנגע במת, היה באוהל המת, איך מתארים אותו? על ידי שמזים עליו אפר פרה אדומה, מעורבב במי מעיין, מי חטאת. לוקחים אגודת אזוב, טובלים במי חטאת ומזים, משפריצים על האדם התמם וככה מזים עליו ביום השלישי לטהרתו, ביום השביעי לטהרתו, ואז ביום השביעי הוא גם טובל והוא נהיה טהור. התורה אומרת, ולקח איזוב וטבל במים וכולי, ואיזה. דורשים מזה איזוב, שקוראים לו איזוב בלבד. אתה צריך לקחת סוג של עשב שנקרא איזוב. לא שהוא נקרא איזוב ועוד משהו. לא איזוב יוון ולא איזוב כוחלי ולא איזוב מדברי ולא איזוב רומי. ולא שום איזוב שיש לו עוד שם, איזוב זה או איזוב אחר, שיש לו שם לוואי. התורה אומרת, ולקח איזוב, לא איזוב יווני או לא יודע מה. אז אם ככה למרור, גם התורה אומרת, על מצות ומרורים, לא מרור האגם. אז איך אומר רב חסדא בשם רבינא בר שילא, שגם מרור האגם אפשר לצאת בו ידי חובה? מתרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ אחד אביי מתרץ, תירוץ שני רבא מתרץ. אמר אביי, כשהתורה אמרה, קח איזוב, באותו רגע, כבר היו איזוב יוון ואיזוב כוחלי ואיזוב מדברי. והתורה לא אמרה, תיקח איזוב יוון וכולי, קח איזוב. זה אומר איזוב רגיל ולא איזוב שיש לו עוד שם. לא איזוב יווני וכדומה. או איזוב יון. לא כל האיזוב מהסוג הזה. אבל כשהתורה אומרת כך מרור, באותו זמן למרור האגם, לא קראו מרור האגם, קראו לו סתם מרור. בהמשך השתנה שמו שקראו לו מרור האגם. אז באותו זמן שניתנה תורה, המרור האגם קראו לו מרור סתם. אז התורה התכוונה גם אליו, שגם בו יוצא מידי חובת מצוות מרור, זה מה שמתרץ. כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה, כמו איזוב יוון למשל, שכך קראו לו בזמן מתן תורה, לפני מתן תורה כבר קראו לו ככה, ובזמן מתן תורה כבר היה לו את השם הזה. ובאתה התורה, והקפידה עלי, אמרה איזוב, לא איזוב שיש לו עוד שם. בידוע שאם יש לו שם לוואי, אז זה שונה. לא על זה התורה דיברה. והנה, אותו מרור של האגם, לא נשתנה שמה היו קודם מתן תורה כלל. לפני מתן תורה לא קראו לו מרור האגם, קראו לו מרור סתם. כשהתורה אמרה לאכול מרור, היא התכוונה לכל מה שבאותו זמן קוראים לו מרור. ובאותו זמן למרור האגם קראו מרור סתם. אחר כך, בהמשך הדורות, המרור האגם התחילו לקרוא לו מרור האגם. במקום לקרוא לו, איך שקראו לו עד עכשיו, שהשם שלו היה רק מרור. לכן עדיין מותר לאכול אותו, כי כשהתורה כתבה לאכול מרור, אז הוא קראו לו מרור בלבד, התכוונו גם אליו. רבה אמר, תירוץ אחר, באמת, המרור של האגם, גם היום לא קוראים לו מרור האגם, אין לו שם לוואי. הנמר הרתה, סתם השמיו, השם הרגיל של המרור הזה זה מרור בלבד. למה אנחנו קוראים לזה מרור האגם? כי כך נוח לנו לקרוא לזה. זה לא שהשתנה השם שלו למרור האגם. היידי קרי לו מריר את הדאגמה משום משתכח באגמה. סיבה שקוראים לו מרור האגם כי הוא מצוי באגם. אבל באמת השם האמיתי שלו זה מרור סתם, מרור. לכן יש, אפשר לצאת בו ידי חובה בפסח. במשנה למדנו בדף י' ב', כמו שכבר הזכרנו את זה קודם, שלא משחחים את הסכך של הסוכה בחבילות עצים, בחבילות קש, חבילות קנים. אם זה אגודה של כמה ענפים ביחד, אי אפשר לסכך בהם. עכשיו, כמה הכמות של ענפים כדי שזה יחשב אגודה? אותו דבר גם לגבי אגודת אזוב. התורה אומרת שכשבאים לעזות מימי חטאת כדי לתאר תמי מת, צריך לקחת אזוב. תוספות מביא בשם הספרי שדורשים שצריך להיות דווקא אגודה של אזוב. צריך להיות פה כמה חתיכות של אזוב יחד שמזים איתו. מה זה נקרא אגודה? כמה ענפים קשורים יחד קרויים בשם אגודה? אמר רב חיסדא, אגד בחד, אם אדם קושר ענף אחד, זה לא נקרא אגודה, לא שמי אגד. כשאדם אוגד שלוש ענפים יחד, שמי אגד, זה כבר נקרא אגודה. כשהוא קושר שניים, יש בזה שתי דעות. מחלוקת רבי יוסי ורבנה, דעה אחת צוברת שזה כבר נקרא אגודה, דעה אחרת צוברת שזה עדיין לא נקרא אגודה, בשניים. איפה הוויכוח רבי יוסי ורבנה? דתנן, תורה אומרת שכשבאים לתאר תמי מת, צריך לקחת אגודת אזוב, לטבול במי חטאת ולעזות על תמי מת כדי לתאר אותו. מצוות אזוב, שלושה כלחים, שלושה שורשים, ובהן שלושה גבעולים. כל כלח יש גבעול אחד, בסך הכל שלושה גבעולים. רבי יוסי אומר, נראה שהוא אומר בדיוק כמו החכמים, מצוות אזוב שלושה גבעולים. מה הוא אומר שונה? תכף הגמרא תבהר. מוסיף רבי יוסי הלכה נוספת, לקחת שלושה גבעולים, ואחת מהם נאבדה לך, נפל אחד מהם, ונשארו שניים, עדיין אפשר לעזות בהם, עדיין זה קשר. ושירב, אם נפל אגודה, אם נפל גבעול אחד, נפל כלח אחד, ונשארו לך רק שני כלחים, שירב שניים, עדיין זה קשר. התחלת לעזות עם הגבעולים האלה, ולאט לאט, זה נשבר, נחסר מהגבעולים. זה נקרא גרדומיו. אפילו אם נשאר מכל גבעול כלשהו, כשרה. בסדר. בעצם חכמים אומרים, מצוות אזוב שלושה כלחים. רבי יוסי אומר, כן, ובהם שלושה גבעולים. רבי יוסי גם אומר, מצוות אזוב שלושה גבעולים. במה הוויכוח ביניהם? כסלקא דעתין, עלה בדעתנו לומר שרב חיסדא התכוון לבאר את הוויכוח בין חכמים לבין רבי יוסי. מי דשירב שניים, לפי דעתו של רבי יוסי כשר, הרי מה אומר רבי יוסי? אמנם מצוות אזוב שלושה גבעולים, אבל אם נפל גבעול אחד ונשארו שניים, עדיין זה כשר. כנראה שלפי דעתו של רבי יוסי, בדיעבד מספיק שניים גם, אם לוקחים רק שני כלחים, בדיעבד זה גם בסדר. רק מצווה לקחת שלושה. תחילתו נע משניים. והיידי קטני שלושה, למצווה מן המובחר. אבל כשר, גם אם הוא לקח לי רק שניים. ומדי רבי יוסי סובר שמספיק שניים, וזה שלוקחים שלושה זה רק למצווה. לרבנן שלושה לעכב. זאת אומרת, הרי האזוב בסופו של דבר עוקדים אותו. אז מה הוויכוח בין רבי יוסי לבין רבנן? למה לפי הדעתו של רבי יוסי מספיק שניים, שני קלחים? כי האגודה זה בשניים. למה לפי רבנן חייבים שלושה? כי האגודה זה שלושה. אז זה לכאורה הוויכוח, רבי יוסי ורבנן, מה זה נקרא, האם בשניים זה נקרא אגודה או לא? מקשה הגמרא, לפי דעתו של רבי יוסי, המצווה לקחת שלושה קלחים של גבעולים של אזוב זה רק למצווה מן המובחר? ואם הוא לוקח שניים זה גם יהיה בסדר? והתניא ברייתא מפורשת. רבי יוסי אומר, מצוות אזוב, אם זה היה תחילתו שניים, או ושעריו אחד, פסול. זאת אומרת, קודם כל כתוב כאן, שאם לקחו שני קלחים, בהתחלה, במקום שלושה, פסול לפי רבי יוסי. כבר אתה רואה שזה לא נכון לומר בדבריו שזה רק למצווה לקחת שלושה קלחים. אבל אם לקחת שניים זה גם בסדר. זה לא בסדר לפי רבי יוסי לקחת רק שניים. אתה צריך לקחת שלושה. נפל לך קלח אחד, בסדר? אבל אם נפלו לך שניים ונשאר לך שיעריו אחד, זה ההלכה השנייה פה בברייתא. שיעריו אחד גם כן פסול. מתי יהיה כשר? אינו כשר עד שיהיה תחילתו שלושה קלחים, וזה לא לאיזה מצווה מן המובחר, זה מעכב. אתה כשאתה בא לקחת את האזוב, קח לפחות שלושה קלחים, נפל לך אחד, עדיין בסדר, שיעריו שניים זה עדיין בסדר, אם נפלו לך שניים ונשאר לך אחד, אז זה כבר לא בסדר. אז אם כן ברור, רבי יוסי דעתו היא, שכשאתה בא לקחת אזוב, אתה חייב לקחת שלושה קלחים. אז מי זה שסובר שאתה יכול לקחת גם שניים? רבנן, זה מה שאומרת הגמרא. היפוך, לרבי יוסי שלושה לעכב. לרבנן, שלושה לא מעכב, זה רק למצווה מן המובחר. כשרב חסדא אמר, שכשיש לי פה שני ענפים, האם זה נקרא אגודה או לא נקרא אגודה? זה תלוי במחלוקת, רבי יוסי ורבנן. רבי יוסי סובר ששניים לא נקרא אגודה, רק שלושה. ורבנן סוברים ששניים כן נקרא אגודה. מביאה הגמרא הוכחה מברייתא, שלפי דעת חכמים, עיקר הדין אפשר לקחת רק שני קלחים לאזוב, וזה מצווה מן המובחר לקחת שלושה. והתניא ברייתא, אזוב שתחילתו שניים, ושיעריו אחד כשר. זאת אומרת, שאם יש לך רק שני קלחים, לאזוב, זה כבר נקרא אגודה וזה כשר. וכן, שיעריו אחד גם כן כשר. מה זה שיעריו אחד? לקחתי, נאמר, שני קלחים, והיה אגודה כמו שצריך, אחר כך נפל קלח אחד, גבעול אחד, ונשאר לי רק אחד, גם זה כשר. ואינו פסול עד שיהיה תחילתו ושיעריו אחד. תחילת העשייה ושיעריו אחד. אז אני אומר שאם יש לי רק כלח אחד, רק ענף אחד, בהתחלה, בתחילת אגודת אזוב, אז זה באמת פסול. שואלת הגמרא, זה נראה כאילו עד שיהיה תחילתו ושיעריו אחד. דיינו, או תחילתו, או שיעריו אחד זה פסול. זאת אומרת, נשמע פה מדברי הברייתא שאם שיעריו אחד, גם כן פסול. דיינו, אם לקחתי אגודה נאמר של שלושה קלחים או של שני קלחים, ואחר כך נפלו קלחים ונשאר לי רק אחד, משמע מדברי הברייתא שזה גם כן פסול. שאלת השאלה מה אם שיעריו אחד פסול, האמרת שיעריו אחד כשר. הרי אמרת קודם שרק בהתחלה אגודה צריכה להיות של שניים או שלושה קלחים. אבל אם בהתחלה זה היה אגודה של שניים או שלושה קלחים, אחר כך נפלו חלק מהקלחים. אם נשאר קלח אחד, אז עדיין זה יהיה כשר. תרץ את הגמרא, מה שכתוב שיעריו אחד, לא הכוונה שאם נשאר כלח אחד זה יהיה פסול. אלא אימה, עד שתהי תחילתו, אם תחילת האגודה, שבאו לאגוד את הכלחים של האזוב, היה כמו הדרך שמותר בשייריו, שרים אם אגדו אגודת האזוב כמו שצריך, ונפלו חלק מהכלחים ונשאר אחד, זה כשר. אז אם בהתחלה כשאגדו היה כמו מה שכשר שייריו, דהיינו שזה רק כלח אחד, אז זה פסול. פירוש, שייריו אחד זה הרי כשר. אבל אם תחילת האגידה הייתה כמו שיירב, דיינו היה אחד, אז זה פסול. תחילת האגודה של האזוב צריך שיהיה לפחות שניים. דרש מרימה, משנה הרי אמרה בדף י"ב כמו שאמרנו, שאסור לסכך בחבילות של עצים. בכל זאת יש דרך שמותר. אני איסוריית הדסורה מסכחים בו. חבילות קנים שעושים בעיר סורה למכור בשוק חבילות חבילות, מותר לסכך בהם ככה כשהם חבילה. ואף על גב דאגדם, אפילו שזה אגודה של ענפים יחד, זה שונה. מתי אני אומר שהאגודה של ענפים אסורה? כשזה אגוד בצורה שמכניסים את זה במחסן בצורה כזאת, ואז יש חשש שיבואו פעם הבאה לקחת חבילה של ענפים ולשים את זה במחסן, לתלות את זה על הדפנות של המחסן בצורה כמו שכח, לא לשם צל, ובחג הסוכות יבוא הבעל המחסן, וישב שם בפנים בתורת סוכה, למרות שלא שמו את זה שם בתורת של סוכה. ואז זה יהיה פסול. משום גזירת אוצר, גזירה שם הבן אדם ישים את האגודות האלה, למחסן, לאוצר, ובסוף יבואו לשבת מתחת לאגודות האלה כסוכה, וזה שלא כדין. אז אוסרים לסכך באגודות אגודות, אבל רק אגודות כאלה שעושים אותם כמו הדרך לאחסן אותם, אבל לא אגודות כאלה שעושים כמו שהדרך למכור אותם בשוק אגודות אגודות. כאן למניין הבעל מהודה אגדן, באותם אגודות שהיו עושים בסורה, היו עושים את זה למניין, בוא נגיד יש אגודה של 10, של 20, רק בשביל שיהיה אגודות מסודרות למחירה, עוקדים אותם. ולא שמים את זה בצורה כזאת באוצר, במחסן. להפך, במחסן בדרך כלל לא היו פותחים את האגודות כדי שזה יתייבש, זה יתקשה. לכן, עם זה אין את הגזרה שלאסור לסכך באגודות אגודות. זאת אומרת, לא תמיד אגודות אסור לסכך בהן. מתי אגודות, חבילי קש, חבילי עצים, חבילי זרדין, הם מסכחים בהן? דווקא כשזה חבילות כמו שעושים מלחסן בצורה כזאת. אבל אם זה חבילות כמו שעושים בשביל לשווק בשוק, שאנשים שקונים את החבילות האלה בדרך כלל פותחים את החבילה ומפרקים את החבילה, אז חבילות כאלה מותר לסכך בהן. אמר רבי אבא, אני צריפי דאורבני, אורבני זה ציידי עופות, צריפים של ציידי עופות, היו עשויים בצורה כמו משפך הפוך כזה. דהיינו שהיו לוקחים מלא ענפים של ערבה, קושרים אותם מלמעלה, ואז מלמטה היו פותחים את זה, והיו קושרים את זה גם כן, אחרי שזה היה פתוח מלמטה, היו גם כן עושים מין קשירה כזאת, כמו קשירה של מחצלת כזאת, ואז היו נכנסים, היו עושים כזה פתח. אז אסור לסכך עם הצריף הזה, כי זה כמו חבילות עצים. אבל כיוון שהותרה ראשי מעדנים שלהם, אם הוא התיר את הקשר מלמעלה שבראש הצריף, קשרים, כי זה כבר לא נחשב כמו חבילה של עצים, כי התירו את האגודה הזאת. שואלת הגמרא, אבל זה עדיין קשור מלמטה, והאגיד עם התתאי, אז למה זה מותר לסכך בו? אמר רב פאפה, דשארילה, הוא מדובר שהוא באמת מתיר גם את האגודה מלמטה. רבון הברידה רבי יהושע אמר, אפילו תימא דלא שארילו, גם אם הוא לא פתח את האגודה מלמטה, עדיין זה בסדר. למה? כי מתי יש לחבילה שם של אגודה, שזה קשור בצורה כזאת, שאתה יכול לטלטל את זה ממקום למקום, והקשר יישאר חזק. אבל אם ברגע שאתה מטלטל את החבילה, ממקום למקום, כל הקשר מתפרק, זה לא נקרא קשר. כל אגד שאינו עשוי לטלטלו, לא שמי אגד, זה לא נקרא קשר. כאן, כשאותו צריף של הציידי עופות היה קשור מלמעלה, וגם מלמטה, זה קשר חזק. גם אם אתה מטלטל את הצריף הזה ממקום למקום, הוא עדיין נשאר קשור. אבל ברגע שהקשר מלמעלה נפתח, גם אם הקשר מלמטה נשאר, ברגע שאתה תתחיל לטלטל את הצריף ממקום למקום, גם הקשר מלמטה ייפתח ויפרן. לכן זה לא נקרא קשור ואפשר לסכך בזה. אמר רבי אבא, אמר בשם שמואל, ירקות שאמרו חכמים אדם יוצא בהם ידי חובתו של מצוות אכילת מרור בפסח, כמו חסה. משנה במסכת פסחים דף למתת מביאה רשימה של דברים, ירקות שיוצאים בהם ידי חובה של מרור בפסח. חסה למשל, כך דוגמה את החסה שכולם מכירים. אם אדם לוקח מין עושה דפנות והוא מקרה מלמעלה בהרבה הרבה עלים של חסה, האם החסה יש לו דין של אוהל? דיברנו עד עכשיו על סוכה בחג הסוכות, אבל האמת היא שדין של אוהל נאמר גם לעניין טומאת מת, פרשת חוקת, אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל יטמא. זאת אומרת, התורה הקדושה אומרת שאם שנזכה כולנו לחיים ארוכים יש מת בתוך אוהל, אפילו רק כזית בשר מן המת, כל מי שנמצא וכל מה שנמצא באוהל שמקבל טומאה נטמא, אם זה מקום מקורה. אבל אם הקירוי הוא מעלים של חסה למשל, עלים של חסה נקראים אוהל? אומר על זה רבי אבא בשם שמואל, כשהם עדיין לחים הם מביאים אוהל לחומרה. דהיינו, מתחת לחסה יש גם כזית מן המת וגם איזה כלי או איזה אדם, אז העלה של החסה מביא את הטומאה לתוך כל המקום שהוא מעיל עליו, מבין את הטומאה. אבל לעניין טומאת אוהל של מת יש גם כולה. יש פה דבר שמקלים על ידי האוהל, שמה? בדרך כלל טומאת מת מטמא באוהל גם מבחינה הזאת, שאם מישהו מאהיל על הטומאה, מתכופף מעל הכזית מהמת, גם אם הוא לא נגע בכזית, הוא נטמא. גם אם הוא עובר מעל הכזית מהמת, בגובה עצום, נאמר, בקומת קרקע, בסמוך לבניין, יש כזית מהמת, בן אדם עולה על הגג, 20 קומות מלמעלה, מושיט את היד בדיוק כנגד לאותו כזית מן המת, הוא נטמא. למה? כי הוא ההיל על הכזית מן המת והוא נטמא. אבל אם היה שם בין היד שלו למעלה לבין הכזית מן המת, אוהל, איזשהו קירוי, זה חוצץ שהטומאה לא תעלה ללמעלה. עם האוהל כמובן הוא בגובה של טפח. אבל פה, כשכל האוהל הוא סך הכל עלה של חסה למשל, על זה אומר רבי אבא בשם שמואל, אין חוצצים בפני הטומאה. גם מה שנמצא מעל האוהל הזה, מעל העלה של החסה, נטמא מדרבנן. חכמים גזרו שהעלים האלה לא חוצצים בפני הטומאה. למה? תכף הגמרא תגיד, כי כשמתייבשים הם נפרחים ונופלים, אז הם לא נקראים אוהל. ומאותה סיבה, הסכך הזה, אם אתה תעשה ממנו סכך, כך עלים של חסה ותעשה מזה סכך, פוסלים בסוכה משום אוויר, כאילו אין פה סכך בכלל. לא רק שזה לא נקרא סכך, לא, אתה יודע, תגיד שזה סכך פסול, לא, זה לא סכך פסול, זה נקרא כאילו אין פה סכך בכלל. משום אוויר זה פוסל בסכך. מה ההבדל, סכך פסול או אוויר? הדין הוא, שאוויר, אם יש באמצע הסוכה, שטח שאין בו שום סכך. סתם אוויר. אם זה רחב שלושה טפחים, סוכה פסולה. אבל אם יש לי שלושה טפחים סכך פסול באמצע הסוכה, הסוכה כשרה. בשביל שסוכה תהיה פסולה על ידי סכך פסול, צריך שיהיה שם רוחב או של ארבעה טפחים, סכך פסול לפי דעה אחת, או ארבע אמות סכך פסול לפי דעה שנייה במשך המסכת דף י"ז. זאת אומרת שאם יש סכך פסול זה לא כזה מהר פוסל את הסוכה כמו כשיש אוויר. הירקות שיוצאים בהם ידי חובת מרור, כמו חסה למשל, לא רק שזה נקרא סכך פסול, אלא זה נקרא כאילו אין סכך בכלל. מה הייתה? מה הסיבה? כיוון דרך יב שהיא, כשהירקות האלה מתייבשים, פרחי ונפלים, מתפוררים ונופלים. אז לכן גם כשהם לחים, גזרו חכמים, כמנדל התנאי יהודה, זה כאילו שהם לא קיימים, לא מתייחסים אליהם כאוהל. ואמר רבי אבא, אמר בשם רב הונה. יש מסכת, המסכת האחרונה בשישה סדרי משנה, נקראת מסכת אוקצין. שם עוסקים בהלכות שלמשל תפוח, יש לו כזה מין עוקץ, שאפשר להחזיק את התפוח עם העוקץ הזה. זה כמו יד, ידית כזאת. יש למשל חיטה, שיבולת של חיטה. איך תחזיק את החיטה? אתה מחזיק אותו בענף שלו, ביד. אתה לא מחזיק כל גרגיר וגרגיר. זה נקרא היד של הפרי. יש גם ידית של כלי. כלל הוא, שמכיוון שאנחנו זקוקים ליד, לקנה הזה, איתו אנחנו הולכים להחזיק את הפרי, איתו אנחנו הולכים להחזיק את השיבולת, לכן הוא נחשב כמו חלק מהפרי, כמו חלק מהשיבולת. אם למשל נוגע שרץ בקנה הזה, ביד, כל הפרי נטמע. אם הפרי נטמע, גם הקנה, גם היד נטמע. אבל כל זה שיש לקנה הזה דין של יד, זה כשבאמת אנחנו זקוקים לו כדי איתו להחזיק את הפרי. אבל אם אדם הבוצר ענבים כדי להביא אותם לגת, ששם דורכים את הענבים ועושים מהם יין, דווקא עדיף לו שלא יהיה את הקנה של הענבים. לכן אין הענפים של הענבים נעשים לא ידות לעניין תומה. אם תיגע בענפים זה לא יתמה את הענבים. למה? כי אנחנו לא זקוקים לענף הזה. להפך. כשאנחנו באים לדרוך את הענבים, עדיף לנו שלא יהיה את הענף. הוא נותן טעם לא טוב ביין. מכיוון שאנחנו לא זקוקים ליד, גם אם הוא קיים, הוא לא נחשב כמו חלק מהפרי. ורב מנשה בר גדה אמר בשם רב הונה. גם הוא אומר הלכה בשם רב הונה. הקוצר תבוע, כדי להשתמש בקש לסכך. אין לו ידות. אני לא מחשיב את הקנים של התבועה כמו שהם חלק מהתבועה עצמה. כאן בגלל הסיבה הפוכה. כי אני לא זקוק לגרגירים של החיטה, לגרעינים של החיטה. כי גרעינים של חיטה הם פירות. הם מקבלים טומאה. ולכן איתם אי אפשר לסכך. אבל אם רוב השיבולת זה הקנה, זה כל הגבעול והכל, קליפות, והגרעין זה המיעוט, הגרעינים זה מיעוט, אז אפשר לסכך בשיבולים האלה, כי הרוב כאן זה סכך כשר, והמיעוט של הגרעינים של התבועה הם בטלים ברוב. אם כן, במקרה הזה, גם בעל התבועה לא מעוניין בידות האלה, בקנים האלה. הוא פה במקרה שם הוא מעדיף, הוא רוצה רק את הקנים, הוא לא רוצה את התבועה, לא רוצה את הגרגירים של התבועה. אז עוד פעם, הוא לא מעוניין שהקנים יהיו ידות לגרגירים של התבועה. לכן גם אין לקנים האלה דין של יד. מתי יש לקנים דין של יד? כשאנחנו מעוניינים שהקנים יהיו חלק מהפרי או מהתבועה. אבל במקרה שאני רוצה רק את הפרי ולא את הקנים, כמו לגבי אדם שבוצר לגת, או כשאני רוצה רק את הקנים ולא את הפרי, כמו אדם שקוצר לסכך, אז אין לקנה שם של יד. מאן דאמר קוצר, מה שעכשיו אמרנו, דעתו של רב מנשיא בר גדא בשם רב הונא, הקוצר לסכך אין לו ידות, כל שכן הבוצר לגת אין לו ידות. למה? כי הבוצר לגת הוא בשום פנים ואופן לא מעוניין בענפים. דלא ניחא לי, לא נוח לו בענפים האלו, הוא מעדיף שהם לא יהיו. דלא נמצא יהיה לחמרי, כדי שהענפים לא ימצצו ויספגו את היין ויפסידו לו את היין. אז לכן, לפי דעתו של רב מנשיא בר גדא בשם רב הונא, גם הקוצר לסכך וגם הבוצר לגת, אין דין יד בקנה של הפרי. אבל מאן דאמר בוצר אין לו ידות, לפי דעתו של רבי אבא בשם רב הונא, שרק שהבוצר לגת, אז הענפים של הענבים אין להם דין של יד לענבים, אבל בקוצר, בשביל סכך, אפשר לומר, יש לו ידות. הוא יסבור שיש כן דין יד לטומאה. למה? דניחא לי נלסכך בהו. בעל התבועה נוח לו בידות שמחוברות לגרירים של התבועה. למה? הוא נהנה שהקשים של התבועה שבהם הוא רוצה לסכך יהיו מחוברים עם הגרגירים של התבועה. הגרגירים של התבועה בעצם מאגדים את הקנים, את הקשים של התבועה. כי היחיד לא לבדרן, כי אם הוא יסכך רק בקשים של התבועה, הקשים האלה יתפזרו ויאבדו. דווקא הגרגירים של התבועה הם אלה שמחזיקים את הקנים האלה. לכן יש סברה לומר שהבעל הסכך דווקא מעוניין שיהיה גם את הידות, שיהיה גם את הקנים. אם כן, בעצם אם אתה בא לשאול, הקוצר לסכך, אדם קוצר תבועה בשביל לסכך עם התבועה הזאת, יש לו ידות או אין לו ידות? לפי דעתו של רב מנשיא בר גדא, אין לו ידות, כמו שאומר מפורש. אבל לפי דעת רבי אבא בשם רב הונא, רק הבוצר אין לו ידות, אבל הקוצר לסכך יש לו ידות. זאת אומרת, יש פה ויכוח בדעתו של רב הונא, מה הדין אדם שקוצר תבועה בשביל לסכך בתבועה הזאת. האם לקנה יש שם של יד, הוא נחשב חלק מהתבועה או לא? לפי רבי אבא בשם רב הונא, יש לו שם של יד. הוא נחשב חלק מהתבועה, הקנה. כי נוח לבעל התבועה שהקנה יהיה מחובר יחד עם הגרגירים של התבועה. לעומת זאת, לפי רב מנשיא בר גדא בשם רב הונא, אין לו דין ידות, זה לא נחשב חיבור. כי הוא מעוניין דווקא בקנים, הוא לא מעוניין בגרעינים של התבועה, כי בהם אי אפשר לסכך, הם אוכל, הם מקבלים טומאה, הם פסולים לסכך. אומרת הגמרא, נימה, אולי נאמר, דרב מנשיא בר גדא, שלפי דעתו, גם קוצר לסכך אין לו ידות, אולי נאמר שהדברים שלו תנאי, זה שנוי במחלוקת תנאים. איפה מצאנו שיש בזה מחלוקת תנאים? בתניא. אדם שמסכך בענפים עם פירות, סוחי תאנים ובהם תאנים, ענפים של תאנים עם תאנים, הוא מסכך בהם. פרקילים ובהם ענבים, זמורות עם ענבים. קשים של תבועה ובהם שיבולים. מכבדות ענפי דקל ובהם תמרים. בקיצור, הוא בא לסכך בענפים עם פירות. הענפים קשרים לסוכה והפירות הם סכך פסול. האם אפשר לסכך ככה או לא? תלוי מה הרוב. אם הרוב סכך כשר, אז הסכך הפסול בטל. אם הרוב סכך פסול, אז הסכך הכשר בטל. לכן, כולן, עם הפסולת, עם החלק שלא ראוי לאכילה, שהוא סכך כשר, מרובה על האוכלים עצמם, שהם האוכלים ראויים לקבל טומאה, ולכן הם פסולים לסכך. אבל כאן הפסולת מרובה, הסכך כשר מרובה, אז הסוכה תהיה כשרה. ואם לאו, אם יש כאן יותר אוכל מאשר פסולת, אז אם כן יש כאן יותר סכך פסול מאשר סכך כשר, אז הענפים, אז היא פסולה מלסכך בה. זה דעת חכמים. לפי דעת חכמים, הדבר היחיד שמתייחסים כאן כסכך פסול, זה רק לפרי. אחרים אומרים, גם הקש שאיתו מחזיקים את הפרי, מוגדר כידות, הוא חלק מהפרי, הוא גם סכך פסול, הוא גם מקבל טומאה. אם אני נוגע ביד, הפרי נטמא. אני נוגע בפרי, זאת אומרת, אם אדם תמה נוגע ביד, הפרי נטמא. אם התמה נוגע בפרי, היד נטמאת. זאת אומרת שגם הידות הם מקבלים טומאה, גם הם פסולים לסכך. זה דבר שמקבל טומאה הוא פסול לסכך. אז איך אתה רוצה לסכך בידות האלה? איך אתה מכשיר אותם כסכך כשר? לכן, אם אתה רוצה לדעת על הענפים האלה, אם אפשר לסכך בהם או לא, קח את הפירות, תוריד אותם, זה סכך פסול. קח את הידות של הפירות, גם אותם תוריד מהרשימה, גם זה סכך פסול. אם אחרי כל זה, עדיין יש לך בענפים חלק, שהוא כל כך הרבה, כמות כל כך גדולה, שמרובה עוד יותר מהידות והפירות, אז הידות והפירות, נכון שהם סכך פסול כי הם מקבלים טומאה, הם בטלים, אבל ברוב הענפים האחרים שקשרים לסוכה. עד שיהיו הקשים מרובים גם על הידות וגם על האוכלים כמו שביארנו. זאת אומרת, חכמים סוברים שאין דין יד כשאני קוצר את הענפים עם הפירות לסכך. זאת אומרת, הקוצר לסכך, ככה אנחנו מבינים, אין לו ידות. לעומת זאת אחרים אומרים, יש כן דין ידות כאן בענפים עם הפירות האלה שקצרנו אותם לסכך. אז אתה רואה מפה שהקוצר לסכך יש לו ידות, מה אליו באק המפלגד, מר סבר יש לו ידות, לאין ידות, מר סבר אין לאין ידות. ממש נראה ממש מפורש, כן, שבזה הם נחלקו. לרבי אבא, שלפי דעתו, קוצר לסכך, יש לו ידות, ודאי הוא סובר כמו דעת אחרים, וחכמים חולקים עליו, והם סוברים שאני מתייחס רק לפירות עצמם כסכך פסול, ולא לידות, כי הקוצר לסכך אין לו ידות, וודאי תנאי, יש פה, זה באמת הדין הזה תלוי מחלוקת תנאים. לרב מנשיא בר גדה, שהוא סובר שקוצר לסכך אין לו ידות, מצד שני, כאן אנחנו רואים שלפי דעת אחרים יש ידות, לא חייב להיות שהם חולקים. לא חייב להיות שמדובר פה בכלל שהוא קצר את הענפים האלה לצורך סכך. מילי מתנאי, מה פתאום? אמר לך רב מנשיא, דקולה על מסברי הקוצר לסכך אין לו ידות, כמו שאני אמרתי. קוצר לסכך אין לו ידות. אז שואל אותי, למה אנחנו רואים פה הענפים, אני מתייחס, הענפים זה סכך כשר, אבל הפירות סכך פסול, וגם הידות של הפירות סכך פסול, למה? כי מדובר פה שלא קצרו את הענפים האלה לשם סכך בכלל. אם הוא היה קוצר לסכך, גם לפי דעת אחרים אין לו ידות, כמו שאני אומר. אתה יודע למה יש לו ידות לפי דעת אחרים? הוא לא קצר את הענפים האלה לצורך סכך. אחא, במה יסקינן? כגון שקוצצן לצורך אכילה. הוא כשהוא קצר את הענפים עם הענבים למשל, עם התאנים, לא משנה עם מה, הוא קצר את זה לצורך אכילה. לכן, כשאדם קוצר לצורך אכילה, כולם מסכימים שהיד שסמוכה לפרי יש לה תורת יד, והיא ודאי מקבלת טומאה. אז אם ככה תשאל למה לפי דעת חכמים אין כאן תורת יד? כי מדובר פה ונמלח עליהם לסיכוך. אחרי שהוא קצר את זה, את הפירות, את הענפים עם הפירות, בשביל לאכול את הפירות, התברר לו שנגמר המלאי של הסכך. ועכשיו ערב החג, הוא צריך לסכך את הסוכה שלו ואין לו במה, אז הוא אמר, טוב, אני אסכך עם הענפים עם הפירות האלה. לכן, לפי דעת חכמים, אין לו ידות. ולפי דעת אחרים, יש לו ידות. שיש ויכוח, האם הוא יכול לחזור, האם זה שהוא חוזר בו זה מועיל או לא מועיל. אבל אם הוא קוצר לכתחילה לסכך, בוודאי שאין לו ידות. שואלת הגמרא, מה? הוא קצר את הענפים עם הפירות לצורך אכילה? ובאותו רגע, לענפים הסמוכים לפרי, לקנים הסמוכים לפרי, היה תורת יד? אחר כך הוא חזר בו. נו, אז מה אם הוא חזר בו? אז זהו, עכשיו הוא מעוניין שזה יהיה סכך. אז לפי דעת חכמים כבר אין לקנים האלה תורת יד. מה פירוש? מי הוריד מהקנים תורת יד? מי הוריד מהם תורת קבלת טומאה? כשהוא קצר את הענפים האלו, קצר אותם לצורך שזה יהיה בשביל אכילה. אם כן, הידות מקבלים טומאה. מה, וכי בגלל שהוא חשב פתאום מחשבה אחרת, הוא משנה את הדין של הידות האלה? היא כשקוצצם לאכילה את אותם ענפים עם הפירות, שבזה כולם מסכימים שיש דין יד לאותם ענפים שסמוכים לפרי? מה הייתה, מה יהודה רבנן? תסביר לי למה לפי רבנן אין דין ידות? וכי תימא כסברי רבנן כיוון דנמלח עליהם לסיכוך בתללים עכשיו? מה, כי הוא חזר בו והוא אמר, טוב, אני לא מעוניין יותר שזה יהיה לאכילה, אלא אני מעוניין שזה יהיה לסיכוך, בשביל זה בטל תורת יד מאותם ענפים? מה זאת אומרת? מחשבה מבטלת מחשבה? מחשבה מבטלת מעשה? היה כאן מעשה שקצרנו את הפירות האלה לשם אכילה. הייתה כאן מחשבה לשם אכילה. זה שעכשיו הוא פתאום חושב מחשבה אחרת, המחשבה האחרת יכולה לבטל את המעשה הקודם? וכי הוא יכול לבטל את המחשבה הקודמת? שהוא חשב בשעה שהוא קצר את הפירות, שהוא קוצר אותם לשם אכילה? כשהוא חשב שהוא קוצר את הפירות לשם אכילה, היה תורת יד בענפים הסמוכים לפרי. אז עכשיו כשהוא חושב מחשבה אחרת, שהוא מעוניין להשתמש עם הענפים האלה לשם סכך, עם המחשבה, הוא מבטל את המחשבה הקודמת? הוא מבטל לי מחשבה באחי? והתנן הרי למדנו בשנה, כל הכלים יורדים לידי טומאה במחשבה. אומן, יש לו אור של בהמה, והוא מומחה לייצר מהאור הזה כלים. הוא לקח אור, והחליט שהוא רוצה שהאור הזה יהיה שטיח. האור הזה יהיה מפה לשולחן. ואז הוא החליט, עזוב, אין ביקוש עכשיו לשטיחים מאור, למפות מאור. בואו נהפוך את זה עכשיו, ניקח את האור הזה, נחתוך ממנו חתיכות, ונעשה מזה סנדלים. חזר בו. כשהאומן הלך ועשה שטיח מהפיסת אור, באותו רגע הפיסת אור הזאת מקבלת טומאה. יורדים לידי טומאתם. במה? במחשבה. שהאומן חשב, אני סיימתי את העבודה עם האור הזה. הוא הפך להיות עכשיו כלי. זה לא סתם איזשהו חומר גלם שלא מקבל טומאה. זה כבר כלי שמקבל טומאה. זה שאחר כך האומן חוזר בו ואומר, עזוב, אני לא מעוניין שזה יש עתיח, אין לזה ביקוש. תן לי לעשות מזה דברים אחרים. עצם המחשבה הזאת אין עולים מטומאתם על ידי מחשבה אחרת, מקבלת מדין, קבלת טומאה, אלא רק בשינוי מעשה. ייקח איזמל, סכין, ויחתוך את החתיכת אור הזאת. יתחיל לעשות מזה רצועות רצועות, בשביל לעשות סנדל, למשל. עשית מעשה מוכיח, שאתה כבר לא מעוניין יותר שהאור הזה יהיה שטיח, אתה רוצה להפוך אותו עכשיו לסנדלים? בסדר, משהו אחר. המעשה מוציא את האור מלקבל טומאה מיד המעשה הקודם. בהתחלה הוא עשה מעשה שהוא קיצץ את האור מסביב כדי לעשות מזה שטיח או פלטה לשולחן, ואז זה קיבל טומאה. אבל עכשיו כשהוא עושה מעשה אחר, שהוא עם איזמל, הוא חותך את האור הזה, אז זה מוציא מיד המעשה הקודם. וכן, מיד מחשבה. כל שכן, שזה שעכשיו האומן חותך את האור, והוא עושה מעשה שמוכיח שהוא לא מעוניין שהאור הזה יהיה שטיח, אלא הוא רוצה שזה יהיה כלי אחר, והכלי האחר עדיין לא מוכן, אז אם כן אין כאן כרגע כלי, המעשה מוכיח שהוא מוציא מיד המחשבה שהוא קודם חשב שהוא מעוניין שזה יהפוך להיות שטיח, ואז התחיל לקבל טומאה, אם איזה שרץ יגע בו נטמא, כי הוא נחשב כלי, כי חשבו עליו שרוצים שהוא יהיה שטיח והוא כבר מוכן להיות שטיח. עכשיו כשאני עושה מעשה המוכיח שאני מעוניין שזה כבר יהיה לעשות מזה משהו אחר, אני מעוניין לעשות מזה למשל איזשהו סנדל, וחתכתי את זה כבר, המעשה הזה מוציא מיד המחשבה שחשבתי קודם שמספיק לי שזה יהיה שטיח. אבל מחשבה בלבד, ושהאומן יאמר, טוב, שמע אני אעשה מזה שטיח, בוא נעשה מזה סנדל. עצם המחשבה לבד אינה מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה. לא מיד מעשה שהוא עשה קודם, למשל שהוא קיצע מסביב את האור כדי לעשות אותו לשטיח, ואז התחיל לקבל טומאה בגלל המעשה הזה, ולא מיד המחשבה שהוא אמר, הוא חשב לעצמו, טוב אני מעוניין שזה יהיה שטיח, בלי לעשות מעשה, זה כרגע מקבל טומאה. למה? כי הוא חישב על זה, או שהוא עשה מעשה שזה יהיה שטיח. אם הוא עכשיו חושב מחשבה, אני מעוניין שזה לא יהיה שטיח, אלא אני רוצה לשנות את הייעוד של האור הזה, ולעשות מזה סנדלים, וסנדלים זה עדיין לא ראוי, להגיד שבגלל זה זה לא נקרא כלי, והוא לא מקבל עכשיו טומאה, זה לא. כי על ידי מחשבה לבד, אי אפשר לבטל כלי, מלהחשיב אותו ככלי. הוא עדיין יחשב כלי, הוא עדיין יהיה מוכשר לקבל טומאה, עד שאתה תעשה מעשה, שמוכיח שאתה מבטל את החפץ הזה מתורת כלי. אם כן נשאל את השאלה, איך ייתכן? קצרת ענפים עם ענבים בשביל אכילה. באותו רגע, הקנים הסמוכים לענבים, יש להם דין יד, ומקבלים טומאה. וכי בגלל זה שחשבת שאתה מעוניין יותר מעכשיו עם הענפים האלה לסכך, בטל תורת קבלת טומאה מאותם ידות? וכי תימה, אם תרצה לתרץ ולומר, אנה מילי, מתי מחשבה לא מוציאה ממחשבה קודמת? דווקא באור, שעושים מהם כלים, דחשיבי, כלי זה דבר חשוב, עצם זה שאתה חושב שאתה לא מעוניין יותר שזה יהיה שטיח, זה לא מוציא מהכלי להיות בשם כלי. אבל ידות, בסך הכל יד של הפרי. אז כל זמן שקצרתי את הפרי הזה, קצרתי את הענפים האלה לשם פרי, לשם אכילה, אז היה יד לפרי, הענפים הסמוכים לפרי. עכשיו אני החלטתי לו, אני רוצה שזה יהיה שכח. מה אני בסך הכל משנה? שהיד של הפרי מעכשיו לא יהיה לתורת יד, כי בסך הכל אני מעוניין בענפים האלה לשכח. ידות אין להם כל כך חשיבות, אולי ככה נאמר, ולכן הם כן יוצאים מתורת יד עצם על ידי מחשבה בלבד. כי הרי, לצורך אכילה ענינו, במחשבה נעשה ובמחשבה סלקה. אם אני חושב שאני קוצר, אם הייתה לי מחשבה כשחתכתי את הסכך, כשחתכתי את הענפים, שאני חותך אותם לצורך אכילה, אז במחשבה הזאת, הידות האלה נהיו ידות לפרי. ועכשיו במחשבה אחרת שאני מחליט שאני מעוניין שהענפים האלה ישמשו אותי לסכך, אז כל הידות מתבטלים מלהיות תורת יד, כי אני כבר לא מעוניין שהם יהיו יד לפרי, אני מעוניין שהכל עכשיו יחשב לי כסכך, אולי נאמר שלעניין יד, אני אומר שעל ידי מחשבה אפשר לבטל את המחשבה הקודמת, ורק בכלי אי אפשר על ידי מחשב לבטל את המחשבה הקודמת. הרי זה לא נכון. ואתנן, כל ידות האוכלים. ידות של שיבולים למשל, שבססן בגורן. מה זה בססן? אז הגמרא בהמשך מביאה שתי דעות. דעה אחת, הכוונה שהוא נתן לבהמות לדרוך על התבואה, ועל ידי זה הם מפרידים בין הגרעינים לבין הפסולת. או פירוש אחר בססן, הכוונה שזה היה אגודה של שיבולים, והוא התיר את האגודה. אז כל ידות הכלים, שהיה לו כאן, למשל, שיבולים של תבואה, שבשיבולים יש גרגירי תבואה, ויש את היד של הגרגירים האלה, של התבואה. שבססן בגורן, תאורות. לפני שהוא בססן, כשהם עדיין היו שיבולים, הוא מעוניין בהם כיד, כי כך הוא יכול להחזיק את השיבולת. אבל כשהוא בססן, אז באותו רגע הוא מעוניין, עכשיו שהבהמות ידרכו על זה, הוא רוצה להפריד את הגרעינים מהמוץ, מכל הפסולת, אז הוא כבר לא מעוניין ביד. אז הידות האלה תאורות, ולקבל תומה. אז אם כן, אתה רואה מפה, שבשביל שהידות האלה לא יהיה להם תורת יד, צריך לעשות בססן. מה הכוונה בססן? בישלמה למאן דאמר, לפי דעתו של רבי אלעזר, שבהמשך הוא אומר שבססן הכוונה, התיר אגדן, אגודן של השיבולים, שבעצם הוא לא עשה שום שינוי בשיבולת עצמה. אלא עד עכשיו כל השיבולים היו אגודים יחד, בקשר, עכשיו הוא פתח את הקשר הזה. ואפילו שהוא רק שחרר את כל השיבולים, ועשה אותם שהם לא מחוברים יחד, כדי שהוא עכשיו יוכל לדוש, דיין הוא יוכל לתת לבהמה לדרוך על התבואה הזאת, כדי להפריד בין הגרעינים לבין המוץ, אבל הוא עדיין לא הפריד, הוא עדיין לא עשה שום שינוי בשיבולת עצמה, בכל זאת אנחנו אומרים שכבר אין דין יד לשיבולות, אז זה מובן, אז שפיר, מובן שאתה רואה שיד של פרי, במחשבה בלבד, שעכשיו החלטתי שאני לא מעוניין בו שהוא ישמש כתורת יד, כי אני רוצה עכשיו להפריד בין היד לבין הגרגירים, עצם המחשבה לבד כבר מורידה ממנו תורת יד, והוא לא מקבל יותר תומה כיד. עד עכשיו, כשהידות היו אגודים, שהידות ושיבולים היו אגודים יחד, והייתי זקוק לידות האלה כדי שנוכל לטלטל את השיבולים ממקום למקום, ויהיו מחוברים, אז היה לידות האלה דין של יד, וזה קיבל תומה. באותו רגע שרק פתחתי את האגודה, שחררת את השיבולים אחד מהשני, והמחשבה שלי כן הוא רוצה עכשיו לדוש אותם ולהפריד בין הגרגירים לבין המוץ, אז המחשבה הזאת שהחלטתי שאני לא צריך יותר שהידות האלה ישמשו את הפרי, באותו רגע אין להם דין יותר תומת יד. אתם רואים פה שמחשבה שאני כבר לא זקוק יותר שיהיה פה תורת יד לאותם ידות, מבטרת מהם דין תומה של ידות, אז זה מובן. אלא למען דאמר, לפי דעתו של רבי יוחנן, שהוא סובר מהי בססן, בססן ממש, שכבר ממש נתן לבהמות לדרוך על השיבולת. ורק מאז והלאה, אנחנו אומרים שאין לה ידות תורת יד, כי כבר עשו פה מעשה מוכיח, שאנחנו לא מעוניינים שיהיה פה תורת יד לאותם ידות, כי אנחנו כבר מפרידים בין הידות לבין גרגירי התבואה, אין לנו שום צורך שיהיה יד לגרגירי התבואה, רק אז אני אומר שאין איזה דין תורת תומה לידות. רואים מפה שרק מעשה מוכיח, מבטל תורת תומת יד. מה יקלה ממה? אז אם כן רואים אפילו שבעניין אכילה, אפילו בעניין ידות, אפילו לעניין תומת יד, מחשבה לבד לא מוציאה מיד מחשבה אחרת. ולכן צריך לדרוך ממש על התבואה ולהפריד בין הגרגירים לבין המוץ, כדי שלא יהיה לידות דין יד. אז אם כן, גם לגבי אדם שקצר, ענפים של ענבים לדוגמה, בזמן שהוא קצר את הענפים, הוא קצר אותם לצורך אכילה. אז אם כן היה לידות תורת יד, זה שהוא עכשיו החליט שהוא מעוניין שמעכשיו זה יהיה שכח, אז הוא מבטל על ידי מחשבה את המחשבה הראשונה שהייתה לו. אין דבר כזה. מתרץ את הגמרא האחה נעמי. מדובר פה, כשהוא בא והחליט שאת הענפים האלה של הענבים למשל, הוא מחליף, הוא לא רוצה יותר שזה יהיה לאכילה, אלא הוא מעוניין שזה יהיה לשכח, מדובר שבססן ממש, הוא ממש הפריד בין הידות לבין הפירות, בין השיבולים למשל לבין הגרגירי התבועה. ועל זה אומרים חכמים שהמעשה שהוא מפריד בין הפירות לבין הידות מוכיח שהידות האלה כבר כרגע אין להם דין תורת יד, לכן הם לא מקבלים טומאה. שאלת הגמרא, יח, אם הייתה מה יהודה אחרים, למה לפי דעת אחרים עדיין יש ליד של הפרי תורת יד? הרי הוא עושה מעשה מוכיח שהוא לא מעוניין יותר שליד הזה, שהפרי הזה יהיה לו יד, הוא לא צריך את היד של הפרי, הוא כבר מפריד בין הפירות לבין הידות. תרצת הגמרא, דאמור כרבי יוסי. הם סוברים שאפילו אם דשו את התבועה, יש עדיין לידות שהם יד. לתנן רבי יוסי מתאמה. היה פה תבועה. בססן, אפילו אם אתה אומר שבססן הכוונה שדרכו על התבועה, ובאים להפריד עכשיו בין הגרגירים לבין המוץ, עדיין יש לידות שם יד. אז אם כן, אותו דבר, גם יסברו אחרים, שאפילו אם הוא קצר את, הוא קצר את הענפים עם הפירות לשם אכילה, ואחר כך הוא מעוניין שהם יהיו לסכך, אכן הוא בא ודורך עליהם, הוא מפריד בין הפרי לבין הענפים, לבין הידות, כי הוא מעוניין להשתמש עם הענפים לסכך. אז אם כן, הוא עשה פה מעשה מוכיח שהוא מעוניין להוריד את דין תורת תומה מהיד, לקבל התומה מהיד. בכל זאת, סוברים אחרים שעדיין הידות יש להם דין יד לקבל תומה. כי הם סוברים כמו רבי יוסי שגם כן סובר במקרה כזה שעדיין מקבל תומה. שואלת הגמרא, היי מי, מה אתה בכלל משווה בין דברי רבי יוסי, שאומר שאפילו אם אני דורך על השיבולים של התבועה, עדיין יש לידות שם יד של הפרי. תמה דרבי יוסי, חזיה לכדרבי שמעון בן לקיש. מה אמר, זה ראוי לדבריו, למה שאמר רבי שמעון בן לקיש, זה ראוי. אמר רבי שמעון בן לקיש, הועיל וראויות להופכן באתר. אתר זה כלשון, זה כמו מין מזלג כזה, כמו מוט, שיש לו בסופו כמו מין מזלג של שתי שיניים כאלה, והופכים את התבועה עם הכלשון הזה, זה נקרא אתר. גם כשבאים לדוש את התבועה, עדיין רוצים שהקנה, היד, תישאר מחוברת לגרגירי התבועה. למה? כדי שיהיה אפשר להפך עם הכלשון את התבועה. וזה יותר קל ככה להפריד בין הגרגירים לבין לבין שאר המוץ, הוא יכול גם כן עם הכלשון להעיף את הגרגירים עם המוץ, ואז יוצא שהגרגירים מגיעים למקום אחד, והמוץ מגיע למקום אחר, וככה הוא מפריד את הגרגירים מבין המוץ. זאת אומרת, הוא עדיין מעוניין שהיד יהיה מחובר לגרגירים של התבועה, כדי שהוא יאכל עם הכלשון, יהיה לו איך לאחוז את כל התבועה. שזה יאחז, שיהיה פה איזשהו קנה ארוך, שיהיה לכלשון במה להתאפס. שיהיה לה כלשון מה לתפוס. אז אם כן, משהו בסס, משהו דש את התבועה, זה לא בשביל להפריד בין הגרגירים לבין הקש. הוא עדיין רוצה שהקש, הידות עדיין יהיו מחוברים קצת. כי הוא רוצה להפוך עם הכלשון את התבועה. הוא רק רוצה קצת להפריד בין הגרגירים לבין הידות, לבין התבועה, לבין השאר המוץ. אז אם כן, מובן למה הוא עדיין מעוניין שיהיה פה יד לתבועה, כדי שיהיה איך להפוך את כל התבועה. לכן אומר רבי יוסי שאפילו אחרי שבססן לתבועה, הם עדיין, הידות יש להם דין יד והם עדיין מקבלים תומה כי הוא מעוניין בהם. אלא הכה, פה לעניין אדם שבא וקוצר למשל תבועה, בשביל אוכל, אז אם כן יש לה ידות דין יד, אחר כך הוא חוזר בו והוא מחליט שהוא מעוניין לסכך בתבועה הזאת. והוא גם בססן, הוא גם נתן לבהמות לדרוך על התבועה הזאת. הוא לא מעוניין כבר שזה יהיה לצורך אוכל, אלא מעוניין במוץ בשביל לסכך בזה. אז אם כן, למה החזיה? למה הידות האלה עכשיו עדיין ראויות? הרי הוא כבר לא מעוניין בידות האלה של התבועה. כי כרגע הוא מעוניין להפריד בין הגרגירים לבין המוץ. והוא גם לא מעוניין להפוך את זה בכלשון, הוא לא מעוניין להפוך את זה ביתר. כן, הוא לא מעוניין להפוך את זה, אז אם כן, בשביל מה, למה שיהיה עדיין ליד של התבועה, השם של יד, בשביל מה הוא צריך את זה? תרצת הגמרא, חזיה, עדיין הידות, איך הוא צריכים אותם? לכי סתר, שכשהוא בא לפרק את הסוכה, למנקת לו בגיליו, שהוא מחזיק את השיבולים בקש של השיבולים. ויותר קל לו ככה לפרק את הסכך. אז אם כן, גם כשהוא בסס, דיינו, גם כשהוא נותן לשור לדרוך על התבואה, אז הוא קצר את התבואה לשם אכילה. והוא חזר בו והוא החליט שהוא מעוניין עם התבואה הזאת לסכך את הסכך. והוא כבר נתן לשור לדרוך על זה, כדי להפריד בין הקשים וכל המוץ והכל לבין הגרגירים. עדיין יש לה יד של הגרגירים שם יד, כי הוא מעוניין בהם, כדי שכשהוא יבוא לפרק את הסוכה, הגרגירים יהיו מחוברים ליד, ויהיה לו יותר קל לפרק את הסכך מהסוכה. הוא יכול להחזיק ביד וככה להוציא את הסכך, להוציא את השיבולים. לכן הוא עדיין מעוניין ביד הזה, ולכן יש ליד הזה עדיין תורת יד. זה הסיבה שרבי יוסי מתמה עדיין בדין תורת יד. לעומת זאת, לפי דעת חכמים, לא. אין ליד הזה יותר דין תומת ידות. למה? מכיוון שהוא כבר עשה מעשה. אמנם בהתחלה הוא קצר את התבואה הזאת לצורך אכילה, אז ליד היה שם יד. והוא קיבל תומה, הוא היה ראוי לקבל תומה. אבל ברגע שהוא חזר בו והחליט שאת התבואה הזאת הוא מעוניין לסכך בה, והרי לעניין שכך, אין דין יותר ידות, לפי דעתו של רבי מנשיה ברגדה. הוא סובר שכבר אין יותר דין ידות לתבואה שקצרו אותה לשם שכך. וכאן והוא עוד עשה מעשה מוכיח, בזה שהוא הלך ובססן, דיינו, הוא נתן לשור לדרוך על התבואה, כדי להפריד בין התבואה לבין בין הגרגירים לבין המוץ, כי הוא רוצה לסכך רק במוץ, אז אם כן, הוא עשה פה מעשה, להוכיח שהוא מעוניין עכשיו להשתמש עם התבואה הזאת לסכך, אז המעשה הזה מוציא מיד המחשבה שהייתה לו קודם. המחשבה קודם הייתה שהוא קצר את התבואה לשם אוכל, אז היה לידות תורת יד, אבל עכשיו כשהוא בססן, והוא עשה פה מעשה אחר, שהוא מעוניין שהתבואה הזאת תהיה לשם סכך, אז באותו רגע הוא הוריד מהידות תורת יד, והם כבר לא מקבלים יותר טומאה. זה לפי דעת חכמים. ואם כן, בזה בעצם מצאנו שיש את הוויכוח הזה בין חכמים לבין אחרים, האם הקוצר לסכך יש לידות תורת יד, או שאין לידות תורת יד. דובר פה דווקא במקרה כזה שבהתחלה הוא קצר את התבואה לשם אכילה, והוא נמלח וחזר בו לשם סיכוך. כי אם הוא קצר את התבואה רק לשם סיכוך, בוודאי שאין לתבואה, אין לידות של התבואה שם יד, כי הקוצר לסכך אין לו ידות. ומה שאנחנו רואים פה שיש דעה סוברת, יש ידות, כי מדובר פה שבהתחלה הוא קצר את התבואה לאכילה, ונמלח לסיכוך, ומדובר פה שהוא אפילו בססן כבר, דיינו הוא עשה פה מעשה מוכיח שהוא מעוניין להשתמש בתבואה לסיכוך, ובזה באמת יש דעה סוברת, שהמעשה הזה מוציא מיד המחשבה הראשונה, ואחרת סוברת לא, המעשה לא מוציא מיד המחשבה הראשונה, מכיוון שהוא עדיין זקוק, גם כשהוא מעוניין בתבואה הזאת לשם שכך, הוא עדיין מעוניין בידות, כדי שכשהוא מפרק את הסוכה, יהיה לו את הידות, יהיה לו יותר נוח לפרק את הסכך בצורה כזאת, אז עדיין יש לידות דין, תורת יד, לקבל תומה, ועד כאן השיעור על דף י' ג'.